According to Christoph Goldman, senior editor at Unschool, Bavli, Yerushalmi, and Schneitz.
David Stein just spanned more or less all of Reb Chaim Emanuelitz's life. But I want to be mitzamtzem to two aspects of his life that I saw as an editor in Art Scroll and as a neighbor for 10 years since he came to Eretz Yisrael and lived in Arsun and Munzdorf in Yerushalayim. It might seem somewhat awkward if an Art Scroll editor speaks in Hebrew to an English-speaking audience. But actually, I'm on the Hebrew staff, not on the English staff. And I'm much more used to speaking in Hebrew. So Hebrew will be the least awkward way. I'm sure you will excuse me. And some parts I will say anyway in English. Be'emet, ani lo roe laspid kaze adam gadol. Kulam mikirim ta gadlut shelo. Ma anachnu, ma ani lefamav. Lu'umato. Aval misigot techniyot bikshu mimeni leyetzei kan ha'erev et chevrat Art Scroll. שהוא היה כל כך מסור למפעל הרבצת התורה העצום שלה. ולכן, אף שאני לא ראוי, לא היה זה ראוי, לא כלפי משפחתו ולא כלפי חברת Art Scroll שהסרב לבקשה. כפי שהזכרתי, הכרתי את רב חיים בתור עורך ב-Art Scroll ובתור שכן, במשך 22 שנה מאז שהוא עלה לארץ. באותו זמן בדיוק התחלתי לעבוד אז כעורך ב-Art Scroll, בש"ס בבלי, בלשון הקודש. וגם היה שכן שלנו, בא לשכונת אונסדורף, במשך 10 שנים, הראשונות שלהם, של משפחת מלינוביץ' בארץ, הם גרו בשכונתנו. בשביל הקהילה כאן בבית שמש, הוא היה the rough. בשבילנו ב-Art Scroll, לאורחים בעברית הוא היה הרב מלינוביץ', או באנגלית רבי מלינוביץ. ובשכונתנו היה רב חיים. ולכן, אמנם, בעיקר אני מייצג כאן את חברת Art Scroll, בשביל זה אני פה, אבל אני רוצה קודם לומר כמה מילים על מה שראינו מגדולתו בתור שכן. כי מה שראינו אצלו בתור שכן, זה בסיס לחלק גדול ממה שראינו אצלו כאחד העמודים העיקריים, הכי משמעותיים של המערכת של Art Scroll. שכונת אונסדורף, למי שמכיר, המשפחה בוודאי מכירה, כי גם הוא שם, ומי שמכיר, זו שכונה מאוד ישיביש. יש שם תלמידי חכמים גדולים, יש שם ראש ישיבס, וכולם, גם הביקורתיים ביותר, העריכו מאוד את רב חיים כתלמיד חכם, מאמר בתורה, כאיש אמס, בעל ערכים נעלים, שחי באמת על פי הערכים אלו. מצד אחד, ראו את הרצינות שלו בתפילה, כשהוא התפלל, ראש הוא שקוע בתפילה וקיים, דע לפני מי אתה עומד, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ומצד שני, ראו את ניצול הזמן שלו, הוא הגיע בימות החול בבית הכנסת עם דפים מודפסים בולטים מהכיס שלו, גליז, זה נקרא בשפה המקצועית באנגלית, של סוגיות שהיה צריך לכתוב עליהן ביקורת, פה מלא מכשירי כתיבה ופה הדפים הבולטים, ואם היה איזה כמה דקות בין גברה לגברה, או כמה דקות לפני שהתחילו ורחו במיירי, ואז הוציא את הדפים וצלל בסוגיה ורשם הערות על הגיליון. זה היה בימות החול, בחגים, בשבתות. אז תמיד היה, חוץ מהסידור, היה לו גם ספר או ספרים על הסטנדר, אם היה כמה דקות או כמה שניות, אם זה היה משניות או ספר אחר, בעניין עוד היום, תמיד הוא ניצל את הזמן, ולא שהצליח את הטוב מהתפילה, כי כשהוא עמד להתפלל, כמו שאמרו מכל, כמו שהזכירו, היה לו תפיסה מאוד מהירה, והיה לו ריכוז מאוד גדול, אז הוא יכל ממש בתור שנייה לעבור מעומק הסוגיה, לעבור לתפילה ולשכוח מכל הסוגיה, ועכשיו הוא עומד לפני המלך ומתפלל. אחד מתושבי השכונה הוא יהודי צדיק עובד השם באמת, מהמתפללים הקבועים במניין בסיקין אצלנו בבית הכנסת, שרב חיים מצטרף אליו כשהוא עלה ארצה. הוא אמר לי שהוא לא יכול לשכוח שלפני כ-15 שנה רב חיים היה חסן תירה בשמחה סתירה. הוא עשה קידוש בבית שלו אחר כך. הוא דיבר שם לפני הציבור, אבל הוא דיבר כאילו לבן שלו, הוא לא אמר אם היה שם בן שלו, כנראה שהיה שם בן שלו, הוא לא אמר איזה בן, אולי אתם זוכרים. והוא דיבר כאילו לבן שלו, והוא אמר, הוא דיבר על המעלה והרוממות של תורה, שהתורה היא לא כשאר חוכמות שיש בהן רק את ההשכלה בלבד ותו לא, אלא כל עניינה הוא דרך התקשרות על ידו אל הקדוש ברוך הוא נותן התורה. ובזה צריך לשים עיקר מעיינו וכיוונו בגישתו אל הלימוד. וסביב לזה הייתה כל השיחה שלו, ודיבר מתוך כזאת התרגשות, ואפשר היה לראות שדיבר מתוך עצם מהותו. והשכן סיים שהוא התפעל לראות יהודי שחי עם כזאת פנימיוס. זה מדובר על יהודי שבאמת חי עם פנימיוס, והוא התפעל לראות את הפנימיוס של חי. שני דברים אלו שראינו אצלו ושמענו אצלו כשכנים, שהתפלל קומד לפני המלך, ושלמד עם ההרגשה של קשר על ידי התורה עם הקדוש ברוך הוא, מתאימים למה שהזכירו בלוויה, שהוא חי כל ימיו עם הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא הרגיש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא בתפילה ובתורה ובכל מה שהוא עשה. את הפנימיות הזו, שהוא חי כל ימיו עם הקדוש ברוך הוא, ובעיקר על ידי הקשר לתורת השם יזבורך, אני רוצה לקשר למה שרים אצלו בתור אחד מעמודי התווך העיקריים של הצוות של אורחי ארטסקול. ותחילה אני רוצה לקרוא מההקדמה לסטון חומש של ארטסקול שנוגע לעניין זה. ואילו זה כתוב באנגלית, אני אקרא את זה באנגלית עם קצת תוספות שלי. The highest levels of spirituality attained by human beings were those of Avraham, Yitzchak, and Yaakov, who obeyed the Torah before it was given. Who told them its laws? Noah. Their own spiritual greatness dictated which deeds should be performed and which should be avoided. Their own holiness carried with it the ability to know what deed would enhance that holiness and what would profane it. Hashem and the Torah form one unity. When the patriarchs attained the lofty heights that brought them as close to Hashem Yisborach as being human beings can come, they simultaneously became human manifestations of the Torah and understood how it was to be clothed in human deed. After the Torah was given, the oral law enabled Jews to properly understand the written Torah, to derive from the laws of the principles that should be applied to new situations. That human intellect is capable of divining a degree of Hashem's wisdom is one of his greatest gifts to man. As Rabbeinu Taim put it, that man can sometimes give a logical explanation of one or another law is no proof whatever of the validity of the Torah. The Torah does not need to be legitimized by man's approval. Rather, it is a tribute to the brilliance of human intellect that it is capable of understanding an aspect of Hashem's wisdom. And that brilliance itself is a gift from Hashem. That is the essence of Reb Chaim Hashkafa about Torah learning. And that is why Torah learning and teaching was such a major aspect of his life. המטרה של חברת ארטסקול היא להנגיש את דברי התורה להמון העם, בין באנגלית ובין בלשון הקודש, וגם אפילו בשאר שפות לעז, שלא אני ולא רב חיים התעסקנו איתם ולא מתעסקים איתם, אבל יש כאלה שמתעסקים איתם, אבל באנגלית ובלשון הקודש בהחלט, הוא ואני עבד על החיים בשאר הצלט התעסקנו איתם ומתעסקים איתם, תוך כדי פירוש והסבר ברור, המובן לכל אדם, כדי שלימוד התורה יתפשט בכל שדרות העם, ולא תהיה מניעה לשום אדם הרוצה ליהנות מאור התורה, מחמת קושי השפה או מחמת קושי המושגים. על ידי זה כל אחד יכול להתחבר אל דבר השם ואל חוכמת השם יזבורך, וכביוכל אל השם יזבורך עצמו, ועל ידי זה לזכות להתרוממות בכל מהלך ואורח חייו. וכן זכו מנהלי ועורכי חברת ארטסקול לחולל מהפכה ולהרבות בלימוד התורה אצל רבבות רבבות בלימוד התנ״ך, ש"ס בבלי ומשניות וגם ירושלמי ועוד חיבורים. וכלשון מנהלי חברת ארטסקול בהקדמה לאחד מהספרים שלהם, The Hebrew and English Schottenstein editions of the Talmud Bavli have revolutionized Torah study for countless thousands in homes, study halls, offices, commuter trains, airplanes, wherever Jews have the desire to attach themselves to their Torah heritage. Tens of thousands of Jews who have not opened a volume of the Talmud for years have now become its daily students. הדברים האלה אמורים כאמור במהדורות שולנשטיין של תלמוד בבלי, והוא הדין לכל שאר חיבורים היוצאים לאור על ידי חברת ארצקור. וזה מתייחס למהפכה, הדברים שאני קראתי, מתייחסים למהפכה, the revolution, כלפי המצב שהיה לפני 20-30 שנה, לפני שארצקור התחילו בהוצאת המהדורות שלהם של השאס. כיום, לצעירים יותר שגדלו בעולם, שנפוצים בהם חיבורי ארצקור, רואים זאת כדבר המובן מאליו, שכל מי שרוצה ללמוד ויש לו איזה קושי, יכול לגשת ללמוד את דבר השם, זו תורה, מתוך נעימות, ולהתקשר לקדושה סטוירו ולנויסן התויר עצמו כביכול. ומטרה עיקרית של ארצקרול היא שהדברים יהיו נאמנים למקור, כדי שישארו בקדושתם ובחיבורם מהשם יסבורך, ולא חס ושלום לסלף את הדברים ולהלביש עליה מושגים זרים שלא כפי שהתכוון נותן התורה, שבכך חס ושלום מנתקים אותם ממקור קדושתם. ולשם כך דאגו שצוות האורחים יהיו יראי שמיים ואחראים ורציניים, העושים את מלאכתם נאמנה לתרגם ולבאר את דברי התורה באופן שגם מושגים קשים יהיו מובנים בצורה ברורה לכל אדם ונאמנים למקורם. ובכל המפעל העצום הזה יש לרבי מלינוויץ, כפי שהיה קורא אצלנו בארצקרול, חלק ענק ועיקרי, והוא השקיע בזה חלק ניכר ממיטב כוחו ושנותיו, מתוך יראת שמיים אמיתית ומתוך האחריות. הוא ראה זאת כשליחות וכמטרה עליונה, לאפשר לכל יהודי להתחבר לקדוש ברוך הוא על ידי התורה. ולכן הוא התמסר לזה כל כך בעמל ובהגיעה שאי אפשר לתארם. אני רוצה לציין שבלוויה דיברו מצד הקהילה שלו כאן, ואמרו שהיה מסור לגמרי לקהילה בכלל ולכל אחד מהקהילה בפרט, והיה זמין להם כמעט בכל שעות היממה. ודיברו מצד המשפחה ואמרו שהיה מסור לגמרי למשפחה. מישהו היה אמור לדבר גם כן עם צד ארצקרול, רבי ישראל שמחה שור, שאריך ימים מראשי המערכת שלנו היה כאן, ותכנן לדבר, אבל לא התאפשר לו מחמת קוצר הזמן. אבל אני באותו זמן חשבתי לעצמי, הרי אנחנו בארצקרול הרגשנו שהוא היה מסור לגמרי אלינו, והיה 100% איתנו תמיד. אז הוא היה 100% מסור לקהילה שלו, ו-100% למשפחה שלו, ו-100% לארצקרול. וזה מה שאמרו בהלוויה, שכל יממה שלו היה כמו 22 שעות, וזה בגלל שהיה לו כוחות עצומים, כמעט לא מצויים אצל שאר בני אדם, וגם כישרונות עילויים, כמו שהזכירו קודם, והם ניתנו לו במתנת אלוקים, והייתה לו הרצינות, והאחריות, והיראת שמיים, להיות מסור לגמרי לכל דבר שלקח על עצמו. הוא השתמש בכוחות ובכישרונות העצומים שלו, למטרות שהיו חשובות בעיניו, ומתוכן הרבצת התורה עצומה על ידי חברת ארצקרול, כיוון שהוא ידע שעל ידי כך יהודים יהיו קרובים אל התורה ועל השם יסבורך, כמו שהזכרנו. אני רוצה לקרוא כאן כמה שורות שכתב לי רבי חזקאל דנציגר, ה-editorial director, שעבד ביחד עם רבי מלינוויץ מתחילת עבודתו בש"ס שולנשטיין באנגלית. ועדים לפני כן לבאר מושג אחד שמוזכר בדבריו, כדי שהדברים יהיו מובנים. בארצקרול יש תפקיד הקרוי reader. זה תפקיד של מבקר שתפקידו לעבור על החומר שכתבו האורחים ולהעיר להם הערות, להבטיח שהדברים יהיו מדויקים וברורים דיים, וכתובים בשפה המובנת לכל אדם ושלא ישמיטו נקודות חשובות בהסבר. הרידר הראשון של ש"ס שולנשטיין, כפי שהזכירו את שמו מקודם, של ש"ס שולנשטיין באנגלית, היה הרשל גולדוורד, זיכרונו לברכה, הוא זה שהביא את רב חיים מלינוויץ למערכת של ארצקרול. ואלו דברי רבי חזקאל דנציגר אודות רבי מלינוויץ. He joined the project when Herschel Goldberg, Zichrono Livracha, got sick and could no longer keep up his end of the work. Rabbi Mellinowitz was the head of a Koilin and Monsi at the time, Rav of the Vasikin Minyan there, and a Dayan on a base team. When Rav Goldberg passed away, Rabbi Mellinowitz took more and more arthritis upon himself and somehow found the time to put in extra hours to make sure no project was held up. This was on the English Gemara. Within a couple of years, he became the reader who did the most. As new projects came along, Hebrew Gemara, Yerushalmi, and a number of other works, he took on being a reader on them as well. He juggled 4 and 5 projects at one time, and still found time to be a full-time Rav, etc. When a project was getting close to a deadline, he would work round the clock to finish everything he needed to do. And Yechezkel says, I do not remember any project being held up on account of him. But I do remember one Gemara deadline where he worked an entire week sleeping just 2 hours a day and still making incisive comments on Thursday as he had on Sunday. He would send faxes and emails at all hours of the night and then send one saying, quote, I will not be available for the next 2 hours because I need a little sleep, unquote. They say, Rabbi Cheskel finishes, they say he was 67 when he passed away, but crammed so much into a day that he really lived about 120. Kol zeh hu asa bekochot uvikishronot ha'atzumim shayu lo b'matnat shamayim, ubiglal ha'retzinut shalo v'achayut shalo, v'akara shalo b'limud ha'torah ubarzatat ubarzatat ha'torah ke'erech elyon, לקשר כל יהודי לקדוש ברוך הוא נויסי הטוירו, וזה מה שראינו אצלו. ועם כל זה, הקהילה שלו כאן ומשפחתו ראו אותו מסור וזמין בכל שעה לכל אחד מהם. אלו דברים שמי שלא ראה אותם לא היה מאמין שבן אנוש יכול לעשות כל כך הרבה. אם אפשר לתאר כמה עמל, ידיעה וכוח הוא השקיע בכל אלה. אפילו מה שהוא עשה עבור ארצקו לבד היה כמו עבודה של 3 או 4 אנשים. מלבד מה שהוא עשה בשביל הקהילה שלו והמשפחה שלו. בנוסף לכוחות הבלתי רגילים שלו, מהכישרונות האלוהיים שהייתה לו תפיסה מהירה מאוד, כמו שהזכירו, ותפיסה חדה ובהירה, הייתה לו גם דרך אדונה ייחודית בתורה, שבגללה הוא התאים מאוד דווקא להרצת התורה של חברת ארצקו להמון העם, ואני מתאר שגם בשביל זה הוא התאים גם כן להיות מגיד שיעור באור שמח, כמו שהזכירו קודם. ראשית, הישרות שלו הייתה כמו סרגל. לא היה שייך שיעבור אצלו משהו שלא 100% ישר, וגם הייתה לו בהירות גדולה מאוד. ולא היה אצלו מושג של לומר דברים שהם מילים בעלמא, אלא כל היה down to earth הבונה, ולא הבונה שטחית. זה היה העיקר אצלו, down to earth הבונה שהייתים באמת להסביר מושגים קשים ואולי מופשטים באופן שכל אחד יכול להבין אותם ולמשש אותם בידיים. והוא ידע, לא רק שהוא ידע גם להגיד את זה בעצמו ולכתוב את זה באנגלית, בעברית הוא לא היה יכול לכתוב את זה כל כך טוב, אבל כשכתבו בעברית הוא ידע לבקר את הדברים, שהדברים יהיו כתובים בצורה כזו, שזה בדיוק מה שמתאים להנגיש את דברי התורה להמון העם. ואת הכוחות שלו והכישרונות שלו השקיע עבור המבצעת התורה של חברת ארצקו לשם שמיים, למען השם יסבורך ותוירוסו למען עם ישראל. בדירה שלו ברונסדורף היה לו חדר לימוד מיוחד, ששם הוא עסק בעבודה שלו בארצקו. הוא לא קרא לזה חדר לימוד או חדר עבודה, not a study, not a work room, אלא אמר שזה קודש הקודשים שלו. כך הוא אמר לי, שמעתי את זה ממנו בוודאי פעם אחת, מסתום כמה פעמים. מתי שהזדמנתי אצלו בבית, משום מה, הוא לא נתן לכל אחד להיכנס, אבל היה לסיבות אולי שנתן לי להיכנס בשביל העבודה, הוא אמר, זה קודש הקודשים שלי, אף אחד לא יכול להיכנס. אם לא קשור לעבודה בקודש הקדושים. כי הוא התייחס לעבודה שלו בארצקו כעבודת קודש. וכמו שבקודש הקדושים היה ארון הקודש, שהיו בו את לוחות הברית שניתנו למשה בסיני, ושם היה שורש התורה בעולם. כך מהחדר שלו יצא אור התורה לכל העולם כולו כפי שניתנה מסיני. וכשם שקודש הקודשים היה עיקר מקום השרס השכינה בישראל, כך הוא הרגיש המקום ששם הוא עוסק ברבות סטוירו לכלל ישראל, בצורה שהוא עסק בה, באופן שכל אחד יוכל להבין, הוא מקום השרס השכינה, והיחס שלו לעבודה בארצקול היה בהתאם. ובקודש הקודשים שלו, על השולחן הענק היו הרימות הרימות של ספרים, כשהתחיל מסכת חדשה בשביל ארצקול, הוא קנה בחנות את כל הספרים שקיימים על המסכת, הוא בטח אותם תוך כדי לימוד הסוגיה, כדי שלא יפסיד אף נקודה שצריך לראות. ובלילה, במעט שעות שהוא ישן, במקום לסגור אותם, לפתוח מחדש ביום, הוא כיסה אותם בסדין, וכשגמר את המסכת, וכמובן למחרת, אז הוא פשוט נוריד את הסדין, והמשיך ללמוד מהנקודה שהוא אחז. כשגמר את המסכת, לא היה לו מקום בבית לכל הספרים הללו, אז הוא תרם אותם לבית כנסת. נקודה נוספת, למרות שהוא היה מאוד תקיף בדעתו, היה גבר שאפשר היה להיות מסתפין המיני, והיו כאלה מסתבר שהיו מסתפים למיניהם. הוא תמיד נזהר עם האורחים לכתוב את הביקורת שלו בצורה שלא יפגע בהם חס ושלום, דבר שמאוד בקלות יכול לקרוא בלי שימת לב, וכבר היו דבורים מאוילו. אבל אצלו זה לא קרה, לפי מה שאני ראיתי זה לא קרה פעם, ואפילו פעם לא שמעתי גם תלונות מאחרים. ולא רק שהוא נזהר שלא לפגוע, הוא גם כתב בלשונות של כבוד, הוא היה פותח הערה לפעמים, כבודו, בלשון כבודו, בלשון כך, כשהוא כותב, בגוף שלישי, בלשון מכובד, כבודו כתב כך וכך, אבל וכו'. וזה תרם מאוד לאחדות ולנעימות השוררת בין כל חברי המערכת של חברת ארטסקול, שגם זה תורם להצלחת המפעל העצום הזה. זה ודאי הוא עשה מתוך עבודת המידס שלו, זה בטוח, אבל זה בהחלט תרם מאוד לעבודה של כולם בחברת ארטסקול. משום כך, בוודאי היה, אני אומר, בגלל שהוא היה כל כך תקיף, ואף על פי כן הצער בעד עצמו, שלא לפגוע חלילה באף אחד, ברור שזה גם כן בא לו בעמל והגיע, זה לא היה משהו ככה שנשלף לו מהשרוול. זה בוודאי היה חלק מהעבוד לסר שם אצלו והוא עבד על זה. משום כך, יש לו חלק עצום בכל המפעל הכביר הזה של ארטסקול, והזכויות של רבבות לומדי התורה שהוגים במעדורות של חברת ארטסקול, שהוא נטל חלק עיקרי בהם. ושחותמו מוטבע בהם, עולות איתו לעולם האמת. הוא הגיע לשם עם רבבות רבבות דפי גמרא, בבלי, וירושלמי, ומשניות ועוד. שרי כל מה שלומדים, רבבות הלומדים בחיבורים אלו, נזקפים כחלק גדול לזכותו, וחלק גדול לזכותו, וכל מי שימשיך ללמוד במעדורות אלו, יוסיף לו זכויות, וזכויותיו תלכנה ותרבנה לנצח נצחים. אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד גם, שהיה לי אישית איתו, מה שהוא עשה בשביל חברת ארטסקול לא היה רק בפרויקטים שנתנו לו לעשות, לעבוד בשבילה. אני עבדתי גם כן על הסטון חומש, זה נקרא השוטשטיין חומש בלושן הקוידש, והוא לא היה חלק מזה בכלל, אבל היו לפעמים דברים שאני הייתי העורך הראשי בזה, אני שם, אני הייתי כאילו המבקר, ואני הייתי העורך הראשי, והיו דברים שהשתפקתי אם זה כתוב בצורה כזו שזה מתאים באמת לציבור שזה מיועד עליהם ופעמים לא הרבה מאוד אבל פעמים רבות אפשר להגיד במשך החמש שנים שעבדנו על זה פניתי אליו וביקשתי את העצה שלו ותמיד הוא ענה לי בתוך זמן קצר עם התפיסה המהירה שלו ועם התפיסה הנכונה שלו מה מתאים ולא מתאים אם זה מתאים או לא והוא לא ניסה להתחמק מזה בגלל שזה לא הפרויקט שלו. הוא הרגיש, זהו, זה צריך לזה בשביל המסבל, אז צריך. אז יש לו את כל הזכויות העצומות האלה, ואיתם הוא עולה למעלה, במקום שלו, השמור לו בגן עדן, אבל הסידוק שלו הוא הפסד גדול לנו. מלבד משהו הפסד למשפחה ולקהילה שלו, זה הפסד לעם ישראל כולו, הפסד של עמל התורה שלו לשם שמיים, ואור התורה שהיה ממשיך להפיץ לכלל ישראלית וזכינו שהיה ממשיך הלאה בעבודתו. וגם בארטסקול עצמו אי אפשר יהיה למלא את מקומו, זה לא שייך. אפילו ניקחו כמה, כמו שאמרתי, שניים, שלושה, ארבעה אנשים, שעשו את כמות העבודה שהוא עשה, זה עדיין לא יהיה באותה איכות. אני לא מכיר מישהו בכלל שיכול לעשות באיכות שהוא עשה, עם סוג התפיסה המיוחדת שיש לו, שזה היה כל כך ייחודי. ועל זה יש לכולנו מצטער צער עצום. עד כאן דיברנו מה שנוגע לשבחו. אבל מה אנחנו ניבדל לחיים יכולים ללמוד מדרכיו? הרי הוא היה עילוי, הוא בעל כוחות כמעט על אנושיים במתנת שמיים. ומה כל זה שהיה חיילנו שאין לנו כישרונות וכוחות כאלה? מה שאנחנו יכולים ללמוד מדרכיו הוא שנתמסר כל אחד מאיתנו לכל מה שאנחנו עושים בלימוד התורה ובשאר שטחי היידישקייט. בכל הכוחות והכישרונות שניתנו לנו, כל אחד לפי מה שהוא, מתוך הכרה במעלה העליונה של התורה וקדושוסו ומצפויסר, ומתוך רצון להיות קרובים לקדוש ברוך הוא, וכל אחד מאיתנו שילמד זאת ממנו ויישם את זה, תהיה זאת זכות נוספת לעילוי נשמתו. בוודאי, בכוח הזכויות העצומות שהוא מגיע איתנו, כמו בגן עדן, הוא יהיה מליציו של עבור משפחתו, עבור הרבצים שלו החשובה שחלקה רב בכל מפעלי חייו. ידוע שאחרי כל אדם גדול עומדת אישה גדולה, ובוודאי ובוודאי שהרבלות שלו היא גם הרבלות שלה. וכמו שאמר רבי עקיבא לתלמידיו אודות אשתו, שלי ושלכם שלה הוא, גם רבבות דפי הגמרא והמשניות ועוד, שלומדי מהדורות ארצקול, הנזקפים לזכותו של רבי מלינוויץ, הם גם של הרבנצן שלו. וכן ארצקול וכל עם ישראל חייבים לה הכרת הטוב על החלק שלה בהרבצת התורה של בעלה הגדול. שיהיה מליציו של עבורה, שתמשיך עוד שנים רבות ללוות את משפחתה והדורות הצומחים מהם בבריאות ובנחת וקדושה. ומזה תשאב כוח ומלחמה לצד של האובדן של בעלה הגדול. ויהיה מליציו של עבור כל הילדים ומשפחותיהם שימשיכו ללכת בדרך שהנחילה, ועבור קהילתו שהיה כל כך מסור עליהם. ויהיה מליציו של עבור כל חברי הצוות של חברת ארצקול שניבדל כולנו לחיים ארוכים אמן. ויהי רצון שיקויה במהרה בלה המובס לנצח, ומוך השם אלוקים דימה מעל קופונים ונאמר אמן.